טוב, שלום וברכה. נתבקשתי לדבר על ספרו ועל אישיותו של אברהם לבני. טוב, אני יודע שפה יש שיעור קבוע מאת הרב ליאור לוי על הספר, ואפשר קצת לפתוח את החלונות שלו, נתבשל, פשוט זה מזימה כאן. טוב, כדי לדבר על הספר, כדי לדבר על ספרו של אברהם לבני, היה צריך לקרוא את כל הספר, פשוט. ואנחנו פשוט נעלה רק כמה נקודות. הספר של אברהם לבני נקרא במקורו Le retour d'Israël et l'espérance du monde, Targum, Ashiva shel Am Israël, Vehatikva shel Haolam. Hasefer haze, rakar turgam li'ivrit, Targum Lora, Vegam uturgam li'anglit, ulrusit, אמר לי הרב צבי טאור שמצווה לתרגם את הספר הזה בכל השפות שבעולם. ספר חשוב. עכשיו, הספר לא כל כך מוכר בציבוריות הישראלית, הוא קצת ישן. הוא נכתב לפני למעלה מ-35 שנה, והעולם שמתואר שם שונה מהעולם שלנו. למשל, תראו שיש התייחסויות למאבק בין רוסיה הסובייטית לבין הגוש המערבי. אין היום רוסיה הסובייטית, למשל. כן? יש הרבה דברים, כן, שמבחינת האווירה הכללית של אותם הימים השתנו, וגם יש הרבה דברים שהם חדשים בעולמנו, ההתעצמות של העולם האסלאמי, שזה לא כל כך בולט שם. כך צריך תמיד לזכור, שהספר נאמר בהקשר מסוים. מצד שני, התוכן של הספר הוא תוכן אוניברסלי ששייך לכל הדורות, ולכן החשיבות העצומה של הספר. אני רוצה לציין שבציבור הדתי-לאומי, הספר הזה עשה רעש הרבה. הייתי אומר, אחת הסיבות זה שלראשונה, פתאום גילו פילוסוף, שבא מהרקע של הפילוסופיה הכללית של העולם הגדול, והוא מתמודד עם דתות, עם פילוסופיות, כמקורות הוא מביא את שיחות הרב צבי יהודה שסוכמו על ידי הרב אבינר. זאת אומרת, פתאום, אז אנחנו חשובים באמת? כן? כן, כלומר, זה נותן איזשהו ביטחון עצמי, לציבור הדתי-לאומי, שלא היה מקודם. במובן הזה, זה היה מאוד חידוש מרענן. ייתכן מאוד שחלק מהדברים שנאמרים שם, הם כבר נאמרו מקודם, אבל בהקשר הזה, שנגיד בתוך בית המדרש שלנו, לא ידענו שיש לנו השפעה כזאת. ואפשר לומר שאברהם לבני היה מי שהבין את האימפקט, את המשמעות, עבור התרבות העולמית כולה של שיבת ציון, של הקמת המדינה, ואחר כך מלחמת ששת הימים, וההתנחלויות. לכל הדברים האלה יש אפקט שנוגע לעולם כולו. אברהם לבני היה אישיות בעלת אופי אוניברסלי מלכתחילה. איך אומר הרב קוק באורות? יש פה אורות במקרה? אני לא רואה. לפחות אני לא רואה בשולחן שלי, אבל אחד מספיק לי. תודה רבה. איך אומר הרב? איפה זה? רק רגע. כן, כתוב כאן באורות בעמוד קופנון ב', התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. כלומר, אנשים עדינים, עדיני רוח, הם בעלי תכונה אוניברסלית. על כן, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כן, זאת אומרת, אתה מדבר, אתה אומר, תהיה פטריוט של האומה שלך, לא מספיק לי, אני רוצה את העולם כולו. אוניברסלי. אבל, האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה, את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע, המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מורי עד, עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם, וכו'. טוב, אני לא אקרא את הכל, כי השפה של הרב קצת צריכה הסבר, אבל מה שאומר הרב, שיש הבדל בין הלאומיות הישראלית לבין כל לאומיות אחרת. כל לאומיות היא תמיד צמצום, גם כשהיא טוענת לאוניברסליות. למשל, יש מדינה באירופה שלפני 250 שנה עשתה מהפכה, והם קראו לה, למהפכה הזאת, המהפכה האוניברסלית. הצרפתית האוניברסלית, הם קראו לזה. זה מאוד מעניין. אבל איך היא נולדה כצרפתית? זה הייתה אומה צרפתית שלא היה אכפת לה משאר העולם. מקסימום הייתה רוצה לכבוש את העולם. באיזשהו שלב של ההיסטוריה, הם שתלו את היסוד האוניברסלי בתוך הלאומיות שלהם. אבל זאת הדבקה. כן, כמו כן, ועוד כמה אומות שטענו שהם באו לגאול את העולם, הם נהיו בסוף קולוניאליסטים, אימפריאליסטים. רוצים להשליט את הזהות שלהם על כל העולם. לעומת זה, עם ישראל הוא אומה שנוסדה מלכתחילה על מנת למלא שליחות אוניברסלית. איך אני יודע? ואסחה לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, זה עוד לפני שהגוי קיים. כן, כשהאבי אבות, האבות של האומה, מקבל את המסר שצריך להקים את האומה, זה על מנת לתקן את העולם. מכאן המושג הנפלא ביהדות, עם נבחר. מזכירים את המושג עם נבחר? זה מושג נפלא, עם סגולה. למה? כי אם אתה נבחר, אתה נבחר מתוך איזשהו רקע. יש אנושות שאתה נבחר מתוכה. זאת אומרת, המושג עם נבחר הוא מלכתחילה עם, מושג אוניברסלי. כן. ולכן, אפשר לומר, לעומת זה יכולה להיות הטענה הקוסמופוליטית. כן? הטענה הקוסמופוליטית אומרת, אין הבדל בין עם לעם, בין אדם לאדם, כולם אותו הדבר. וזה יוצר בעולם שתי תנועות נפש, ימין ושמאל, ימנים, שמאלנים. ואז יש איזה בעיה, יש מתח בתוך נפש האדם. מדוע? כי אם הוא איש ימין, אז הוא אוהב את עמו ואת ארצו, ואם הוא הולך עד הסוף, הוא גם שונא את העולם. ואם הוא קוסמופוליט, הוא אוהב את כל העולם ושונא את עמו. כלומר, אדם לא יכול להיות בלי שורשים, הוא לא יכול להיות גם בלי נוף. ובתוך העולם, המתח הזה לא הגיע לפתרון. בעם ישראל, יש בעצם, הבעיה לא מתחילה, בגלל שמלכתחילה זאת לאומיות שעניינה תיקון העולם. עד כאן מובן? טוב. אני זוכר שבזמנו, שאלתי את אברהם לבני את השאלה דלהלן. אמרתי לו, תראה, אתה מאוד מדבר על תיקון העולם, שליחות אוניברסלית. איך אתה חי עם המאמר של חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם? אלא, אתה מדבר על אוניברסליות, איך אתה מסתדר? הוא ענה לי, המשפט הזה, הוא המשפט היותר אוניברסלי ששמעתי אי פעם. בגלל שזה אומר שהייעוד של העם היהודי זה האדם. עכשיו, זה כל כך מייחד אותנו, שזה עושה אותנו שונים מכולם. או כמו שאמר פעם הסופר היהודי צרפתי ארנולד מנדל, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. עכשיו, צריך להבין את העומק של האמירה הזאת. מדובר באדם שבא מהתרבות הכללית, היה רחוק מעם ישראל, חיפש משמעות, גילה את הכישלון של התרבות המערבית, ובכלל של התרבות האנושית בכללה, עם השואה. והמסקנה שלו היא, שעל מנת לתקן את העולם, יש תקווה לעולם, צריך לעבור דרך עם ישראל. ועל יסוד זה, הוא הבהיר יפה מאוד את דבריו של ברגסון. הפילוסוף הנרי ברגסון, אמנם היה ממשפחה יהודית, אבל היה רחוק מאוד ממקורותיו. למרות שאמו הייתה די דתייה, אבא שלו לא, אבל באופן כללי, הוא היה שייך למרחב הקוסמופוליטי של הפילוסופיה המערבית הבטוחה בעצמה במאה ה-19, והוא נמשך מאוד אל הנצרות, והוא נפטר בשנת 1940. בתחילת מלחמת העולם השנייה, ואז הוא אמר שלמרות שהוא רצה להתנצר, הוא לא התנצר. למה? משום שהעם היהודי עומד לעבור תקופה קשה מאוד של סבל, עוד לא התחילה השואה, אבל הוא כבר ראה את הסימנים הראשונים, והוא אומר, אני רוצה להיות בצד של הסובלים, שזאת עמדה נוצרית מאוד. פעם אני זוכר, מניטו ואיזה האב דופוי, שהיה נוצרי ידוע. תקשיב לי עוד 5 דקות? בסדר, לא, תמיד יש כאלה יותר, עוד 5 דקות. כן. בסדר, טוב. פעם היה איזה דיון עם האב דופוי, הנושא היה, מניטו ודופוי דיברו על ברגסון. מניטו היה יהודי, דופוי נוצרי, ודופוי הסביר כמה שברגסון היה יהודי גדול, ומניטו הסביר כמה שהוא היה נוצרי גדול. כן, ממש אי הבנה מוחלטת. עכשיו, ברגסון, שהיה אדם מאמין, לא שום ספק, הרגיש שהתרבות המערבית עומדת בפני משבר. מה המשבר? ההתפתחות הטכנולוגית היא גדולה מאוד, ו... האדם הולך וכובש את המרחב. מה הוא שכח? לכבוש את הזמן. זה בעצם ניגודיות בין המקום לבין הזמן. ואז אפשר לומר דברים מתכתבים במידה רבה עם משנתו של אברהם יהושע השל. אברהם יהושע השל, יהודי ממשפחה של אדמו"רים, שבסוף חיפש פרנסה והתחבר לקונסרבטיבים באמריקה. התחבר, הוא לא היה ממש, אבל זה כזה על הגבול כזה, ונהיה בסוף לוחם למען זכויות האדם, התחבק עם מרטין לותר קינג וכו'. בקיצור, אברהם יהושע השל כתב ספר, כתב כמה ספרים, חשובים אגב, ספר על השבת. הוא אומר שהשבת זה הארמונות של העם היהודי. כן, בעוד שהגויים, תגידו, יש חימום? אני חושב שזה מחמם, סתם מיותר. לא עובד, ברוך השם, שלא יעבוד. כן. כן, בסדר. אז אברהם יהושע השל כתב ספר על השבת, והוא אומר, בעוד שהגויים בונים ארמונות, מונות, והם כובשים את העולם, מגדלים וכו'. העם היהודי בונה את האנדרטאות שלו, את הארמונות שלו, בזמן. בשבת, במועדים, שולחן השבת, קדושת המשפחה היהודית וכו' וכו'. יש איזה מין האדרה של של הרוחניות, הספיריטואליות המוחלטת. יש רק בעיה אחת, אז מה עם זה שהתורה אמרה לבנות מקדש? יש קדושה למקום. אז אברהם אשל אומר, זה מתוך פשרה. התורה התפשרה עם יצרו של האדם, שיש לו יצר של עבודה זרה, כפי שהוכח בחטא העגל, ולכן התורה ויתרה ואמרה ועשו לי מקדש. למה מצמרר? גם רבי עובדיה ספורנו אומר את זה. כן. מצמרר פעמיים, בסדר, נכון. כן, טוב, בסדר. אבל לא, אני צריך להבין את הנקודה. הוא טוען שהמילה קדוש מופיע בהתחלה על נשמות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בהתחלה זה מופיע על זמן, ויברך אלוהים את יום השבת ויקדשהו, ורק אחרי החטא כתוב מאפסו לי מקדש. אם כן, רואים שהקדושה של המקום באה אחרי החטא. רק הוא שכח שהציווי לעשות מזבח מוזכר מיד אחרי מעמד הר סיני. בסדר? כלומר, זה הקדוש. אבל מה אני רוצה לומר? מה שאברהם אשל אומר, זה נשמע מצמרר, אבל מצד האמת, הוא צדק מבחינה עובדתית. העם היהודי הלך והתכנס בתוך קדושת הזמן. כלומר, העם היהודי עבד בדיוק לפי המתכון של אברהם אשל. באותו זמן, העולם המערבי הולך וכובש את העולם. ואז ברגסון אומר, יש כאן סכנה. הכלים, נשמש במושגים של הקבלה, כלים הולכים ומתרחבים, ואין אורות. חסרה תוספת נשמה. כיוון שחסרה תוספת נשמה, הדבר הזה יגיע לידי משבר, אומר אברהם לבני, זה השואה. השואה בעצם באה בגלל שהיה חסר המילוי המוסרי, הרוחני של עם ישראל, לתוך המכונה הגדולה הזאת של העולם המערבי. מי אחראי על השואה? לפי זה היהודים. כן, ברור. לא, עשה קצת. כן? היו כמה יהודים שבאו לכאן, נכון? בסדר. אבל מה שאני אומר, אברהם יביא בעצם כאן, יוצא עם אצבע מאשימה כלפי היהודים. לא אשמה במובן של עשית עבירה, אבל אתה החסרת את מה שהיה צריך לתת לעולם, על מנת להציל אותו. היית צריך להקים את מדינת ישראל. בסדר? ואז הדבר הזה מביא אותו לציין את הדברים של בעל אם הבנים שמחה, שמאשים את הרבנים בהונגריה של מלחמת העולם השנייה, שלא שמו לב לדברים, ומביא גם את הווידוי הידוע של הרב עקיבא גלזנר. מוכר, נכון? לא ברומניה, זה היה בסלובקיה. היה הרב אברהם שמואל גלזנר, בקהילה של ניקולסבורג. ניקולסבורג זה ברומניה? לא. אז שיהיה ברומניה, לא משנה. הוא נתן דרשה, הוא היה גאון גדול, נתן דרשה בבית הכנסת, והוא אמר שהוא מצפה בעזרת השם לעמוד בעולם הבא למרגלותיו של תיאודור הרצל. וזה היה בשבת בבוקר. בשבת אחרי הצהריים, הרב של העיר היה הבן שלו. כלומר, פיתרו אותו בשבת, ומינו את הבן שלו, רב במקומו, הרב עקיבא גלזנר. כי הוא היה בסדר, הוא לא היה ציוני. אחרי השואה, הרב עקיבא גלזנר כתב וידוי. הוא אומר, אני וכל גדולי ישראל בהונגריה טעינו. אחר כך, את הספר של הרב עקיבא גלזנר, זה בהקדמה לספר הלכה שלו. אחר כך, הבן של הרב עקיבא גלזנר הוציא לאור את הספר והשמיט את הוידוי הזה. בסדר? טוב, זה רק בשביל האנקדוטה. אז אתם מבינים שמדינת ישראל בתפיסה הזאת של אברהם לבני תופסת מקום מאוד מאוד משמעותי, זה בעצם היישוב של המתח בין המקום לבין הזמן. בסדר? בין ההתפתחות הטכנולוגית שהפכה להיות ברברית, ושהופנתה כלפי מי שתפקידו לייצג את דבר השם עם הערכים המוסריים שלו בתוך העולם. עכשיו, אני צריך להזכיר ספר אחר שכתב אברהם לבני. ספר פחות ידוע, בשם La recherche du Dieu chez Paul Valéry. La recherche du
Dieu.
נכון. עכשיו, הספר הזה, משמעותו בעברית, בקשת או חיפוש אחרי האלוהים אצל פול ולרי. פול ולרי, סופר, הוגה, אפשר להגיד אולי פילוסוף, צרפתי מתחילת המאה ה-20, ומאוד מעניין, כלומר, הוא מראה כיצד יש בקשת אלוהים אצל אנשים טהורי לב בעולם, ופול ולרי היה אחד מהם. עכשיו, פול ולרי התפרסם דרך משפט, הוא אמר הרבה דברים כמובן, משפט אחד מעניין שלו, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. זה נורא. כלומר, אתה בונה תרבות, זה יחזיק כמה זמן? 1,000 שנה. 4,000 שנה. 20,000 שנה, בסדר. ועוד 100,000 שנה, כבר לא יזכרו. כלומר, כל הבניין האנושי, סופו לאבדון. זה נורא. נכון? מה עושים עם זה? וזה מזכיר קצת, אתם יודעים מה הסילוגיסמוס הראשון? אצל אריסטו, כשהוא מדבר על בלוגיקה האריסטוטלית, הכל מתחיל ממה שנקרא ההיקש המופתי. ההיקש המופתי זה סילוגיסמוס. זה הגרויסה מציאה, כלומר, המצאה גדולה, מצאו, שאפשר להגיד משפטים שהם בטוח נכונים. והם, למשל, וכל משפט מאוד נכון, בנוי משתי הקדמות ותוצאה, ותולדה. שתי הקדמות, ההקדמה הגדולה והקדמה הקטנה. מה זה הקדמה הגדולה? למשל, כל אדם הוא בן תמותה. הקדמה הקטנה, סוקרטס. הוא בן אדם. מסקנה הכרחית, תולדה. סוקרטס הוא בן תמותה. אז מזה בנו מגדלים על גבי מגדלים של, של, של הלוגיקה המערבית, הכל בנוי על המשפט הזה. כן, רק שבעיה אחת, אנחנו מדברים, אני מדבר על הראשון, אתה מדבר על האחרון. בסדר, טוב. ומניטו הדגיש את זה, שימו לב שכל המחשבה המערבית מתחילה ממשפט אחד, כל אדם בן תמותה. זה התחלה של כל מחשבה, המודעות למוות. וכאשר אנחנו מעבירים את זה לתחום הציוויליזציות, אז זה בעצם מה שאומר פול ולרי, הציוויליזציות יודעות שהן בנות תמותה. עכשיו, יש עוד מישהו שהעתיק את זה מפול ולרי, זה דוד המלך. בספר תהילים כתוב, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. מי הם? ברכת השם עליכם. מי הם העוברים? אלה אומות העולם, שעוברים מן העולם. אז זאת אומרת, היחס אל הזמן הוא יחס פסימי. אתה רואה את הזמן בתור מה שמחלה את האדם. הזמן הורג אותנו. הזמן רוצח אותנו. ולכן אומות העולם מונים את הזמן על פי חודש תשרי. חודש תשרי, הזמן של הסתיו, הזמן של הבליה. לעומת עם ישראל שיודע על עצמו שהוא נצחי. כיוון שהוא יודע שהוא נצחי, אז הזמן הוא אופטימי אצלו, מתחיל מן האביב. הוא מתחדש, הולך, הוא מתחדש כל הזמן. החודש הזה לכם, חידוש הזה לכם. זאת אומרת ש... עכשיו, איך אני יודע שדוד המלך הוא זה שהעתיק מפול ולרי? כי יש הנחת יסוד באקדמיה, שאם יהודי וגוי אמרו אותו דבר, זה ברור שהיהודי העתיק מן הגוי ולא להפך. זה בטוח, כן? מכאן שדוד המלך היה אחרי פול ולרי. עכשיו, אני אומר, זה לא במקרה שאברהם לבני כתב על זה. הוא כתב על רקע, כלומר, בעצם ההתעניינות בפול ולרי, זה באותו פילוסוף שמשמש את הרקע לנצחיות ישראל. בלי שהוא ידע על זה, כמובן. יש עוד ספר שלישי של אברהם לבני. לא כל כך מוכר. לא ספר ממש, אלא חוברת, שנקראת Oui, je crois en la prophétie. אכן, אני מאמין בנבואה. זה ספר קטן. עכשיו, בספר הזה, אי אפשר להשיג אותו. כן, יש לך אותו? אבל יש לי גם בבית. גם לי יש אקזמפלר. טוב. Oui, je crois en la prophétie. כן, אכן אני מאמין בנבואה. כמובן שיהיה לנו ויכוח, אני והרב ליאור, איזה כותרת לתת לספר. כמובן. אין, אבל למה הספר הזה הוא חשוב? בגלל שנשאת השאלה, בסדר, עם ישראל הוא תקוות העולם. מה הוא יביא לעולם? הוא יביא לעולם את הדיבור, את הדיבור האלוהי. הדברים מתחברים לאנליזה מאוד מעניינת שעושה אברהם לבני בספרו, למשנתו של בלז פסקל. בלז פסקל, איש מדע, פילוסוף, סופר, נוצרי מאמין במאה ה-17. אז אברהם לבני מנתח את האופן שבו פסקל מתייחס לנצרות, ואיך שהוא משמיט את עם ישראל, אבל הוא מביא שם משפט מאוד משמעותי. פסקל אומר, מציאותו של העם היהודי מתמיהה אותי. משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. ברור? עכשיו, המסורת, ומה עם החידוש? תתחדש הנבואה. אז למה אין נבואה היום? אז יש סיבות. למה אין נבואה אצל היהודים? למה אין נבואה אצל הנוצרים? מדוע אין נבואה אצל המוסלמים? טוב, הנוצרים אמרו שהדיבור האלוהי, כלומר, מה שמהווה את הנבואה, התגשם ונהיה בשר. כן? ככה כתוב במפורש, ביוחנן, פרק א', פסוק ב'. כן? מה? כן, שהדיבור נעשה בשר. מי הוא הבשר? הגוף של ישו. ואז זאת אומרת שמכאן ואילך אנחנו כבר לא צריכים לשמוע את הדיבור, כי כל היחס אל האלוהות דרך הבשר של האיש הזה. אז נכון שהנצרות מעולם לא כפרה באפשרות המשכיותה של הנבואה, אבל למעשה היא חנקה בתוך הנפש את הכישרון הנבואי. האסלאם הלך עוד יותר, אומר אין נביאים יותר. זה חלק מן האמונה המוסלמית, מי שאומר שיש נבואה אחרי מוחמד יוצא מן האסלאם. אבל מה עם היהודים? למה ליהודים אין נבואה? הרי היהודים לא חושבים לא כמו הנוצרים ולא כמו המוסלמים. טוב, הסבר הוא פשוט. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, מדוע אין נבואה בימינו, הוא מתכוון בימיו, משום שמתנאי הנבואה זה להיות שמח, ואי אפשר לשמוח כשאתה נשלט על ידי טיפשים. והוא מה שאמר, מה שכתוב, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אז בימי הרמב״ם אי אפשר היה שיהיו נביאים, כי היינו נשלטים על ידי הגויים הטיפשים. ברוך השם, עכשיו אנחנו יצאנו מן הגלות, ולכן העיכוב הזה, ששולטים עלינו הטיפשים, כנראה שר. כן? אז כאן עולה השאלה, אם זה כך, אז למה אין נביאים? אז כנראה שיש עוד סיבות. או? לא, למה? למה? הרי ברור שעם ישראל חזקה לעם ישראל שלא ישים בראשו טיפשים. אתה מסכים איתי? אז זה ברור, אם כן, שהבעיה הזאת של השמחה, הבעיה הזאת כבר לא קיימת. אז למה אין נבואה? יש לזה סיבות נוספות, כנראה שיש עיכובים נוספים, נצטרך לדבר עליהם. יש בתלונות של אברהם לבני, הוא מתלונן הרבה פעמים על דברים שמעציבים אותו. אחד הדברים שהוא רואה לנכון להדגיש, זה חוסר רוחב הדעת בישיבות. זה משגע אותו. אומר, אתם לומדים שעות על גבי שעות, שנים על גבי שנים, והתורה שאתם עסוקים בה היא תורה מצומצמת, תורה קטנה, שאיננה נותנת מענה לשאלות הגדולות המנסרות בעולם. זה נורא. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכם תורה, ואתם הולכים ומתכנסים בתוך עצמכם. תורה של קונחייה. אתה יותר ויותר צדיק, אם אתה יותר ויותר לא יודע כלום. כלומר, אם אתה סגור במרחב של 25 סנטימטרים של רוחב הסטנדר, אתה גדול הדור. אבל מה עם תיקון העולם? כן, איך היה אומר מניטו? היה אומר, יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את הישיבה. וכדי שהישיבה תתקיים, הוא ברא את העולם. והאמת היא, כנראה זה, אולי לא שמו לב לזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, זה פרנץ רוזנצוויג היה אומר את זה. אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כיוון שהוא ברא את העולם, הוא גם ברא את התורה, את עם ישראל, כדי שיהיה משמעות לכל זה. אבל התורה שאתה לומד, אתה צריך להיות מודע לזה, שהיא תורה שמקיפה את הכל. זאת הייתה הדרישה, התביעה של אברהם לבני. ולכן הוא תמיד אמר, צריך שתהיה קבוצה של אינטלקטואלים שסובבים את הישיבה. ואני אשמח להיות אחד מהם. ככה הוא היה אומר. בהרבה ענווה, הוא היה אדם ענב שאין כמוהו, תמיד הצטנע, תמיד היה שואל כל מיני אנשים אחרים, האם מה שאני אומר זה בסדר וכדומה. כן? אבל הוא באמת היה בעל סמכות. הישיבה הוא התכוון למרכז הרב. כן, זה מה שהיה אז, כן. ועבורו יש איזה הכרח שיוכר עם ישראל בתור מי שמפיץ את הדעות המיישרות את העולם. האמת היא, לא צריך לחפש רחוק, זה ברב קוק בהרבה מאוד מקומות, כן? אבל אצלו זה היה דבר שהיה חי באמת. הדבר הזה מזכיר לי שאלה ששאלו אותי באחת מרשתות החינוך הדתי בישראל. אחת ממנהלי אותה רשת חינוך, אמרו לי, יש לנו בעיה. התלמידים שלנו, כשאנחנו מביאים להם גיבור ישראל, העיניים שלהם בורקות. כשאנחנו מביאים להם ראש ישיבה, משתעממים. מה לעשות? אמרתי להם, זה בגלל שאתם חושבים שזה שני עולמות. אתם חושבים שזה שני עולמות. במקום להבין שהצבא הוא המימוש של תורת משה, שזה חלק מתוכנית גדולה של החוקה המדינית של העם העברי. אז אמרו, אז מה אתה מציע? אמרתי, תלמדו תנ"ך. ברגע שתלמדו תנ"ך, אתם תראו את זה. אז אמרו, אז פחות גמרא? אמרתי להם, תראו, יותר חשוב שאדם יחשוב שהוא לא למד מספיק גמרא, מאשר שהוא יחשוב שהוא למד יותר מדי. אז פרסמו כתבה, הרב שרקי בעד צמצום לימוד הגמרא. הבינו את המסקנה. כן, ברור. בסדר. לא, אני אגב בעד לימוד גמרא, כן? שלא יהיה פה הבנה. יהיה הבנה. אני אגב בעד גם לימוד, קיום מצוות. אני גם בעד קיום מצוות. כן, בסדר. זוכר, כבר בהקשר הזה, זה הביא אנקדוטה. פעם ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, זיכרונו לברכה. הרב צבי יהודה, כן, הרב צבי יהודה. והגיע לשם איזה בן אדם, איזה תלמיד חכם, מאמריקה. ואז הוא אמר לרב, אני מוסר דרושת שלום חמה ממורי ורבי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליטה. מסר ודרישת שלום מהרב דוב, יוסף דוב סולובייצ'י. ואז הוא שאל את הרב צבי יהודה שאלה. אומרים, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. הרב צבי יהודה הרים את היד, אמר, קושיות על ריבונו של עולם. עכשיו, מה הוא רצה לומר? ריבונו של עולם רוצה להביא גאולה, והוא מביא דווקא על ידי חילונים. זה לא איזה תאונה. יש סיבה לדבר. כנראה שהחברה החילונית נושאת בקרבה מסרים שהעולם הדתי לא מסוגל לשאת אותם. אז במקום להיות נגד או בצד, תנסה להבין מה הם אומרים לך. ואז יהיה לך מה לתת. זה מה שנקרא בעברית תחיית הקודש. אני כאן חייב קצת להסביר את המושג הזה. יש ברב קוק שני מושגים שרגילים להבין אותם לא נכון. תחיית החול, זה המושג הראשון. תחיית הקודש, זה המושג השני. תחיית החול, זה יחסית אפשר להבין. זה בניין המדינה. אנחנו בונים את המדינה, לא רק את המדינה, אנחנו מקימים מחדש את התרבות, כן? ולכן חייב להיות שתהיה אומנות, כי אם לא זה לא תחייה אותנטית. זה, הרב כותב את זה באיגרתו לבצלאל, כלומר לבוריס שץ, המייסד של בית ספר בצלאל אומנויות. מה? אה? ספורט, נכון. כן, כן, הספורט, ההתעמלות של צעיר ישראל. כל הדברים האלה הם תחיית החול. אבל מה זה תחיית החול? זה לא הבסיס של הקודש. זה הבנה שהחול הוא חלק אינטגרלי של הקודש, הקדושה שבטבע. זה לגבי תחיית החול וההבנה השטחית לעומת ההבנה העמוקה. מה זה תחיית הקודש? תחיית הקודש פעמים רבות זה נתפס כ... המדינה זה חולין, כשר, זה כשר, אבל חסר כיפה. אנחנו נוסיף קודש על גבי המדינה, ואז המדינה תתקדש. זה ההפך ממה שאומר הרב קוק. הרב קוק מתכוון, הקודש חולה, והוא צריך תחייה. מי יחיה את הקודש? החול. כלומר, תחיית הקודש היא לא רק תרומה של הקודש לחול. זה ברור, יש הרבה דברים טובים, זה שאתה נותן לאדם קצת קדושה, בסדר. אבל העיקר הוא שהקודש צריך לצאת מצמצומו. כן? יש על זה, באיגרות ראייה חלק ג' באיגרת תו שין מם ח'. לא צריך לקום, אני אקום בעצמי. מה? מה אתה מחפש? יש. הרב אומר כך. אני קורא כאן באיגרת תו שין מם ח'. אומר הרב, אומר כאן, זה התכתבות עם דוקטור זיידל. ואז הוא מדבר על הפרופסור ניימארק. כתב מאמר. ואז הרב אומר מה הוא חושב על פרופסור ניימארק. הוא אומר, בתקופות האחרונות, בכלל, בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשד הקודש. הם מייבשים. כל האקדמיים האלה, אומר, הם מייבשים. משהו מצד אחד, שלמות טכנית, ליצירות הפילוסופיות, העומדות בשביל כך, בחוגן העצמי. ומצד שני, הוא חיסרון פנימי גדול בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. אז בעצם הוא מאשים פה את האקדמיה. האקדמיה, כשהיא עוסקת בעניינים של קדושה, היא מייבשת את הכל. בסדר. ולהפך, בחוגי הקודש, מי זה חוגי הקודש? בחוגי הקודש מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. כלומר, חסר משהו בקודש. כן? ואז כאן, טוב, אני מדלג, סקירת החול. עכשיו, הרב שוב מאשים את האקדמיה. סקירת החול החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש את חפץ התבודדותה. וזה מה שהוא טוען. אתה שואל אם הרב קוק צודק? זו שאלה שאי אפשר לשאול. יש שאלות שלא שואלים. כן, כן, הוא אומר, ודאי, הרי ברגע שהתחילו לעסוק במדעי היהדות, Wissenschaft des Judentum, so Science of Judaism וכדומה, הדבר הזה גרם לתגובה אלרגית בתוך הישיבות, ואז כל דבר שנחשב להשכלה, פסול. עד כדי כך שבוולוז'ין, אלה שלמדו את עמנואל קאנט, היו עושים את זה מתחת לסטנדר. כן, טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. כן? משגיח לא רע, כי גם הוא קרא. כן. אז אומר הרב כאן, סקירת החול החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש, את חפץ התבודדותה. עכשיו, הרב אומר, בהמשך, אנו קרואים לאחד את העולם. זאת אומרת, אנחנו במצב בעייתי, ולכן אברהם לבני צודק כשהוא תובע את הגדלות בתורה. גדלות בתורה זה לא לדעת לפלפל עוד פלפול מעמיק, למרות שגם זה חשוב, אלא להבין מהו ההיקף שהתורה מדברת עליו. לכן הרב דיבר על זה שצריך לייסד בית ספר גבוה לחוכמת האמונה. לא רק אמונה ולא רק חוכמה, אלא חוכמת האמונה. עכשיו, האם משהו כזה קם? אני צריך לחפש ב... עכשיו, כן, לא, זה, יש דברים כאלה, אני חושב. עכשיו, בואו נחזור אל הרעיונות של אברהם לבני. יש פרק שלם, יש פרק שלם בספר, ב-L'Espérance du Monde, Retour de l'Espérance du Monde, יש פרק שלם על החזון של בני נוח, תורת בני נוח. ושם זה מתחיל בביקורת נגד הרב אליהו בן המוזג, שכתב את הספר ישראל והאנושות, ישראל אל הומניטה, רב גדול מאוד בליבורנו שבאיטליה, ממשפחה מרוקאית במקור, והוא דיבר על ספר שלם חשוב, על זה שיש תוכן אוניברסלי ליהדות. אומר אברהם לבני, נכנסת לדלת פתוחה. וכי לא ידענו? האמת היא שלא ידענו. אני אגיד לכם משהו. ברגסון טען שהנצרות עדיפה על היהדות. למה? כי היהדות מדברת על אלוהים שמתעניין רק בעמו, והנצרות הרחיבה את אלוהים לעולם כולו. שזה בדיוק ההפך, אגב, מהאמת. כי כל מי שקורא ביהדות רואה את המסרים האוניברסליים, וכי יונה הנביא לא הלך לנינווה, וישעיהו לכל מיני ארצות, למצרים בין היתר, וכי רבי עקיבא לא אמר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. בקיצור, יש הרבה מה לדבר. בעוד שהכנסייה אומרת, אין ישועה מחוץ לכנסייה. כלומר, אם אתה לא מאמין בישו, הוא הלך עליך. בין שאתה צדיק, בין רשע, אתה הולך לגיהנום. אבל ברגסון אמר את זה. עכשיו, ברגסון לא היה טיפש. אבל הוא צדק במציאות. המציאות של עם ישראל הייתה שהתעסקנו רק בעצמנו. למה? יש לנו נסיבות מקילות. היינו או נרדפים או מתבוללים. אז לכן לא הייתה לנו ברירה. לא רצינו לבלוט יותר מדי. עכשיו חזרנו אל המדינה שלנו. ואז יש ציטוט שאברהם לבני שם בתחילת ספרו של ז'אן-ז'אק רוסו. פילוסוף, מאיזה אומה? לא, הוא לא היה צרפתי, זה היה מלכודת, נו באמת. מה? לא, הוא היה שוויצרי, הוא היה מג'נבה, יותר נכון, בסדר. רוסו אומר, באוניברסיטת הסורבון אין שום ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. אצל רבני אמסטרדם, שזה מה שהוא הכיר, אין שום ספק שאין לזה כל קשר אליו. לפיכך, נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים. כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם, ובתי מדרש ואוניברסיטאות שבהם יוכלו לדבר ללא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר. עכשיו חזרנו לארץ. יש לנו אוניברסיטאות ובתי מדרש, ואז הגויים אומרים, נו, מה יש לכם לומר? שום דבר. כן, זה ביזיון. עכשיו, אברהם לבני מדבר על זה הרבה, על החזון של תורת בני נוח. הוא נותן רק כמה נתונים בסיסיים, והוא דן בשאלה, מה זה מצוות בני נוח? והוא מסביר שמצוות בני נוח, זאת לא המטרה, זה המינימום. זה הבסיס. אתה מתחיל עם שבע מצוות, כל זמן שאתה לא קיבלת על עצמך שבע מצוות, אנחנו לא מדברים איתך, אתה לא מעניין אותנו, לא רוצים לדבר איתך. מה, אתה לא קיבלת על עצמך לא תרצח? מי אתה בכלל? ברבר. ולכן צריך קודם כל שבע מצוות. על גבי זה, יש כל המצוות שבתורה. ואז הוא מביא את דברי הרמב״ם, בהלכות מלכים, פרק י' הלכה ת'. פרק י' הלכה ת', ההלכה הזאת היא מזעזעת. אז אם יש פה אנשים רגישים, לפני שאני קורא את ההלכה ברמב״ם, אז אפשר לצאת לכמה דקות. יש פה, הנה, הקרח הירוק, 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 שמאלה, 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 שמאלה. הנה, יפה. תביא, 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 תודה. אומר ככה רמב״ם, אז מי, יש מישהו רגיש, אמרתי לכם, לצאת. בן נוח, סירה, איפה זה? כן, הלכה ת' גוי שעסק בתורה, חייב מיטה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת, אפילו ביום ממות החול, אם עשהו לעצמו כמו שבת, חייב מיטה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דעת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה, או שבת, או חידש דבר, מכין אותו, ועונשין אותו, ומודין אותו שהוא חייב מיטה על זה. אבל אינו נהרג. כלומר, אחרי שהוא הגיע כבר למיון, ואתה, כיוון שאתה חושש שמה הוא יתאבד, אז אתה לא נותן לו סמיכה, ואתה שם לו תאורה כל הלילה, כן? אז אחרי כל זה, אבל אתה משתחרר למעצר בית. זה לא נראה. עכשיו, יש הלכה מיד אחר כך. בן נוח שרצה לעשות מצוות, משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אז זה סותר, נכון? אומר אברהם לבני, תשים לב, בהלכה הראשונה כתוב גוי, בהלכה השנייה כתוב בן נוח. מה זה גוי? זה מי שלא קיבל על עצמו שבע מצוות. אז מה אתה נותן לולב? אתה נותן לולב כשאתה רוצח? אבל אם כבר קיבלת שבע מצוות, עד רבה, אתה יכול לקיים כל המצוות שאתה רוצה. כן? עכשיו, ההסבר הזה ברמב״ם, זה גם, החתם סופר כתב את זה במפורש, במסכת חולין, דף למד ג' עמוד א', הוא כותב את זה במפורש. שגוי יכול, כלומר, גוי שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח, יכול לקיים כל המצוות, כולל שבת, כולל לימוד תורה וכדומה. האמת היא זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. מרן הבית יוסף פסק כמו הרמב״ם, שהרי הוא כותב שאדם שמחזיק גוי אצלו בבית, בשבת, אינו מצווה על שביתתו. כלומר, אתה לא חייב שהוא ישמור שבת. משמע שהוא יכול. בסדר? זה בניגוד ל... אנשים שלא הבינו נכון את דברי הרמב״ם האלה. זה מאוד משמעותי. על יסוד זה, כתבתי את השולחן ערוך שלי לבני נוח. הנקרא ברית שלום, שתורגם בינתיים רק ל-19 שפות, וקיבל הסכמות מגדולי ישראל. עכשיו אני רוצה קצת לספר לכם על התרגום של הספר הזה. הספר הזה, כידוע, נכתב בצרפתית, והרב יהושע צוקרמן, שהיה בקשר טוב עם אברהם לבני, ביקש ממספר אנשים לתרגם ולהביא לו דוגמאות. מבין האנשים בסוף התקבלה דעתי, בסדר? ולכן הוא ביקש ממני לתרגם את הספר, ואז הוא נתן הנחיה. הנחיה הייתה, אתה צריך לדאוג לזה ש הספר הזה יהיה ספר אלוהי ולא דתי. הבנתם את ההבדל? אלוהי ולא דתי. לא, לא, לא קשור לזה. ספר דתי זה ספר שפונה אל הפרט. אל הפרט, לעשות אותו בין העולם הבא, לתת לו קדושה, לתת לו שמחה בחיים, לא משנה, משמעות. זה לפרט. זה פסיכולוגיה. ואם זה אלוהי, אז זה נוגע לבריאה כולה. ואז אנחנו צריכים להיזהר ממונחים בעלי קונוטציה או צליל נוצרי. כי אנחנו תבולים מאוד בתרבות הכללית, בהנחות יסוד נוצריות. אנחנו חיים בעולם שבו כל המושגים שהגיעו אלינו מהתנך, מעוותים דרך התיאולוגיה הנוצרית. מושגים כמו אלוהים, כמו קדושה, חומר ורוח, מוסר, מה? מלאכים. הרבה מאוד, נשמה. כל המושגים האלה התעוותו באופן אינטואיטיבי. אני זוכר שפעם היה עיתונאי אחד ששאל את אחד הרבנים ברדיו, תגיד לי, מה הקשר בין אלוהים לשאלות טריטוריאליות? טוב, אז הוא היה צריך להסביר לו, רזי, אתה צריך להבין, סליחה, כן, שאלוהים גם ברא את העולם, כן? אז זה הכל מעניין אותו. אז זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, ביקש ממני הרב צוקרמן בזמנו לכתוב לקסיקון עבור תלמידי ישיבות שלא מבינים שום דבר במונחים לועזיים, אז לכתוב בסוף הספר לקסיקון שבו אני מסביר את המונחים, ועשיתי את זה. בסוף ימיו, הרב ביקש מספי, אני יושב כאן, לדאוג להוצאה מחודשת של הספר, ואז הרב ביקש ממני להשתדל לעשות, להעביר את המונחים הלועזיים למונחים עבריים. אז עשיתי את זה, זה לא בהרבה מקומות, יש מקומות שגם אי אפשר היה לתרגם את זה למונח עברי, על מנת שהקורא הישראלי יבין על מה מדובר. עשיתי את זה, הספר, כשהשם של הספר בעברית, היו הרבה מאוד התלבטויות איך לקרוא לזה, כן? הרי אם מתרגם את זה ישירות מהצרפתית, זה השיבה או החזרה של ישראל ותקוות העולם, ואז מצאנו בסופו של דבר, שיבת ציון, נס לעמים. נס במובן של דגל. כן? ואז הייתה כריכה מאוד יפה, של משהו ששילב מנורה מפוסלת קדומה, יחד עם כדור הארץ, משהו מאוד יפה. וכך בעצם, זה היה בתרגום הראשון. עכשיו, בתרגום השני, אז הלכו בעקבות ההנחיות של הרב, כולל ההערות שלי. דבר אחד שכחו לעשות, זה לשאול אותי על הכותרת, שלדעתי לא מתאימה, אבל... מה, אני אגיד לאנשים עכשיו למחוק את הכותרת ולעשות משהו אחר?
נגיד את האמת, כן שאני יודע את הרב.
נו, ומה אני אמרתי?
לא אמרתי, שעשינו מה שהרב אומר.
שאלת? כן, לא, כן, זהו. שאלו אותי מה אני אומר. זה נכון, זה נכון, נכון. גם הציור של הכריכה, לא משהו, לא יודע, לא... כן, טוב, בסדר, מה אני יכול לעשות? אבל חוץ מזה, זה ספר מצוין, ואני חושב שככל שידברו עליו יותר ויפיצו אותו יותר, כך ייטב לעם ישראל וממילא גם לעולם כולו. זהו.